שלום וברכה רעים ואהובים, יום שישי בשבת, ערב שבת קודש, פרשת בו. עוד שני דיבורים לנו במהלך הזה המופלא של עשר המכות ומה הן באות ללמד אותנו ביציאת מצרים של כולנו, של כל אחת ואחד מאיתנו כאן והיום. ולפני שנגיע למכה העשירית, וזה יהיה בה מה למעלה הבא והאחרון לקראת שבת, אני רוצה לעשות הקדמה האחרונה, הקבעה להנחתה, הקדמה למכה העשירית, למכת הבכורות. עוד לא ניגע במכת הבכורות עצמה, אלא בהכנות לקראתה. הכל על הרקע של הקשר וההשוואה בין עשר המכות לעשרת הדיברות. במה למעלה הבא נחזור גם למאמר העשירי של בריאת העולם. נתחיל. אתם זוכרים? אמרנו שבהשוואה הזאת בין עשר המכות, שהן בעצם המכות שניחתות על מצרים, שמבקשת לעצור את העולם, לעצור את האור האלוקי מן העולם הזה, ואז הסור מרע הוא עשר המכות שניתנות למצריות שבתוכנו, רק מהם אנחנו יכולים להגיע לעשרת הדיברות. בהשוואה הזו ראינו עוד השוואה שהיא מאוד מאוד חשובה. כמו בעשרת הדיברות, כך גם בעשר המכות. עשרת הדיברות מחולקים כזכור לשני לוחות. הלוח הימני הוא הלוח של הבן אדם למקום, והלוח השמאלי הוא הלוח של הבן אדם לחברו. כיבודה והם שייך במובן הזה לבן אדם למקום, וכבר דיברנו על כך. זוהי הסיבה, אגב, שבלוח הימני בכל אחד מהדיברות יש שם השם, אנוכי השם וכו'. בלוח השמאלי, באף לא אחד מן הדיברות, מופיע שם השם, לא מופיע. הכל הוא הבן אדם לחברו. וכבר ראינו איך כל דיבר הולך במאוזן. זאת אומרת, את האנוכי השם באים לוודא באמת בלא תרצח, וכך זה הולך הלאה. החלוקה הזו בין חמישה הדיברות הראשונים לחמישה הדיברות האחרונים קיימת ממש גם בין חמש המכות הראשונות לחמש המכות האחרונות. נזכיר לשנייה אחת, הרי פרעו זעק כלפי משה ואהרון שתי טענות. הטענה הראשונה, כשהם אמרו לו שלח את עמי, הוא אמר להם שני דברים. א', מי השם? זה אלוקי העברים הזה שאתם מספרים עליו, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? יש פה בעצם שתי טענות והוא עצמו מסביר אותן. א', לא ידעתי את השם. ב', וגם את ישראל לא אשלח. בעומק, פרעו בא להרוס שני דברים בעולם. א', אין השם חס ושלום בעולם. אין השם אחד ושמו אחד, אין אור אין סוף. ממילא הרודן יכול להמשיך להיות האלוה המדומיין. ב', אין אדם, אין ברו בצלם. אין אדם שנעשה בדמותו. האדם הוא מריונטה שאמורה לבנות לי את הפירמידה, וכשהוא גומר, אז כבס וזרוק. זה תפקידי כלפי כל אדם ולא רק כלפי ישראל. ותפקידם של ישראל הוא לגלות לפרעו שמצרים היא א', מוציאה את השם מן העולם, וב', הופכת את כל העולם כולו לבית עבדים, כי כשאין אלוקים, אין גם כבוד האדם הברו בצלמו. בעשרת הדיברות זה ברור. עכשיו תשמעו איך זה הולך. חמש המכות הראשונות באות לוודא רק דבר אחד. תדע כי השם אלוקנו, תדע כי אין כהשם אלוקנו בקרב הארץ וכו'. מהמכה השישית, בעצם, החידוש הוא לא שיש בעולם השם, אלא שיש בעולם נבראים בצלם אלוקים. ואם בבריאה, בבקות הראשונות, צריך היה פרעה ללמוד את כוחו של הקדוש ברוך הוא בעולם, הרי שבמכות האחרונות צריך פרעה ללמוד את כוחו של בן החורין, שלא מתכחש להיותו ברור בצלם אלוקים. זה מתחיל במכת השכין. אני אזכיר את זה במהירות רבה כדי להגיע למכה העשירית ולהכנות לקראתה. ההכנות האדירות תופסים את חצי או את רוב הפרשה שלנו. תופסות ההכנות למכת הבכורות. ההכנות הן כל הסיפור של קורבן הפסח והכל. נגיע לזה עוד רגע, תשמעו, זה דבר מדהים. המכה השישית, הראשונה במכות החלק האחרון, היא השכין. את השכין כבר הזכרנו יש לה ייחוד שאין באף אחת מן המכות האחרות. כל המכות מחולקות 3-3-3. יש מכות שעשה אהרון, הוא היה מבצע דם צפרדע הכינים, יש מכות שביצע משה, ברד הרבה וחושך, ויש שלוש מכות שיבצע הקדוש ברוך הוא. זה יהיו מכות הערו והדבר שכבר ראינו, או מכת הבכורות שהוא יעשה, הוא ולא מלאך, הוא ולא שליח. חכו, עוד נגיע לזה עוד מעט. מכת השכין חריגה מכל המכות. הקדוש ברוך הוא קודם כל אומר לעשות אותה יחד, גם משה וגם אהרון. זה הפלא הגדול. א', לא משה לבד, ולא אהרון לבד, אלא משה ואהרון. משה ואהרון עושים פה משהו שקשה להבין איך שני בני אדם יכולים לפעול בו ביחד. כי הם אמורים לקחת כל אחד מלוא חופניו, בשתי חופניו, מלוא חופניו, פיח כבשן, ואחר כך כתוב, וזרקו משה השמיימה. איך פתאום החופניים של אהרון והחופניים של משה יכולים להיכנס לתוך חופניים של משה לבד ובעצם לתוך קומץ, כי הזריקה נעשית על ידי קמיצה וזריקה. אבל אחרי שמשה ואהרון הופכים להיות אחד, קורא הפלא הגדול הבא, האפר הזה, כבר דיברנו עליו, הוא חומר קל, קליל מאוד מאוד, חומר דק, האפר הלבן הזה, הפיח של הכבשן, הוא יכול לעוף על ידי זריקה שלי מילימטרים, אולי מטר, שני מטר. ופתאום זורק אותו משה השמיימה, והוא הופך לאבק על כל ארץ מצרים. בעברית אחרת, את השכין ביצעו גם משה, גם אהרון, ואז גם הקדוש ברוך הוא. בעברית אחרת, כשאהרון מפעיל את הכוח של משה ומשה של אהרון, אלה ביחד מפעילים את הכוח של הקדוש ברוך הוא. אם משה מייצג את הצדיק, את איש האלוקים, ואהרון מייצג את עם ישראל, הרי שביחד הם מפעילים את הקדוש ברוך הוא לעשות אבק בכל ארץ מצרים. מול זה, כך כתוב בפסוק, לא יכלו החרטומים לעמוד. פלא פלאות. אחרי שראינו את ההקדמה לחמש המכות האחרונות, שמגלה שבעצם כוחו של הקדוש ברוך הוא בא מכשהאדם מגלה אותו, כשהאדם מגלה אותו על ידי שהוא גם מכיר זה בזה, משה באהרון ואהרון במשה, באים להעביר את פרעו את ההמשך של הקורס. במכת הברד, באים ללמד אותו, תגיד, אתה חושב שזה רק במשה ואהרון? בוא נגלה לך איך להבדיל זה יכול להיות קיים גם אצל המצרים. כל אדם יש לו כוחות. הירא דבר השם, הניס את עבדיו ואת מקנהו. ואשר לא שם לי בו, הכל הלך. ופתאום פרעו בעל כורחו רואה, וואו, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. כמובן, ליבו חוזר ונהיה כבד, ואתם זוכרים שאמרנו שבבן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו בעצמו כבר, וזה ההסבר ללמה הקדוש ברוך הוא מכביד, כי בבן אדם למקום, הקדוש ברוך הוא נותן לך צ'אנס לתקן, הוא חייב, כי אדם לא יכול תמיד לראות אלוקות, אבל בבן אדם לחברו, האדם חייב לראות את החבר שלו ולתת לו את הכוחות. אבל פרעה כבר אין את זה אצלו, אין אחר, אין בכלל עוד אדם, אין, זה האיש שעוד מעט ייקח את כל העם שלו בהתאבדות קולקטיבית לים, אין מישהו אחר בכלל. אתם יודעים מה קורה בהרבה אחרי הברד? אחרי הברד בא הרבה, ושם זה לא המצרים בשדות. עכשיו זה עבדי פרעה, עומדים לפני פרעה וצועקים עם תפאדה, אז אתה יהיה זה לנו למוקר, שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם, ופרעה נכנע ויושב את משה ואהרון, אבל כמובן עוד פעם, ליבו כבד. במכת החושך, הולכים מעבדי פרעה וחוזרים אל עם ישראל, והפעם רוצים להראות לו מה זה נקרא ברו בצלם אלוקים. באותם הימים של החושך, כך מסתבר לפרעה, לעם ישראל יש אור במושבותם, והם הולכים אישה לשכנתה ולגרת ביתה ואיש לרעהו, ולוקחים כל מה שהם רוצים. ואחר כך כשהם יבואו וישאלו את מה שהם רוצים, הם יגידו להם ראינו במכת החושך. ופתאום מתברר שיש אדם בעולם שמפעיל את הכל, ומה הם גורמים מישראל המצרים? שכן העם היהודי בא על כל מצרים, והעם נושא חן, ומשה נושא חן, ופתאום העם המצרי לא רק אומר שלח את האנשים, אנחנו הולכים למות, פתאום העם המצרי עושה אינטיפאדה אמיתית בפרעה, אנחנו אוהבים את האנשים שמגלים שיש בעולם חירות. וואו. פרעה משתגע, הוא רוצה שהם כבר ילכו מפה, הוא אומר תלכו רק את הצאן והבקר תשאירו, כבר דיברנו על זה, ואז אומר לו משה רבנו, רגע, יש עוד מכה אחת שקוראים לבכורות. על תוכן המכה נדבר יותר בפעם הבאה, אבל הפעם על ההקדמות למכה. זה מדהים, לא יודע אם שמים לב. מכת בכורות היא מכה שרק הקדוש ברוך הוא עושה. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, נכון? הזכרנו, אני ולא שליח. ועברתי והיכיתי בארץ מצרים, ועברתי בארץ מצרים. אבל תשימו לב, זה לא יאמן. איך מבצע הקדוש ברוך הוא את המכה הזאת? ועבר השם לנגוף את מצרים, נו, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. זה לא יאמן. ואתם יודעים מה העניינו של קורבן הפסח? זה קורבן שמצוות עשה יחידה שחייבים עליה קראת מי שלא עושה, ומי מחויב בו? כל איש וכל אישה, כל ילדה וכל ילד. והפסח, בשונה מכל קורבן אחר, אינו נאכל אלא למנויו. וכל אחד, אם הוא לא יופיע פה, הוא לא יעורר את הקדוש ברוך הוא לפסוח שם. נכון, הקדוש ברוך הוא לבד יעשה פסח. אבל בשביל שהקדוש ברוך הוא יעשה פסח, עם שלם מתכונן ימים, וכל המצרים רואים מיוד וניסן איך הולכים וקושרים את הסל המיטות. פרשה שלמה מתארת איך האדם ברו בצלם ויכול להשתחרר לגמרי מהאלילויות הקודמות שלו. לא רק את אלוהי מצרים שחטו היהודים, אלא הרי גם היהודים היו חס ושלום לא עלינו בתוך העבודה הזרה הזאת, והם שחטו את האלוה שעד אתמול הם ראו בו את איזה משהו קצת, ופתאום הם שחטו הכל. ורק כשאנחנו מכינים את הכל, עובר השם, והוא רוצה ללא שליח, ללא מלאך, ללא שרף, לנגוף את מצרים. אבל כדי לעשות את זה, הוא עושה את זה כשהוא מגלה מהו ברו בצלם. לאיזו חירות יכול להגיע הנברא בצלם. רק אחרי ההקדמה הזו, נגיע עוד רגע קט, למכת הבכורות. להתראות.